הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק שלישי מהלכות גירושין. בפרק זה מדבר הרמב״ם בעיקר על דיני כתיבת הגט לשמה. אופנים שונים בכתיבת הגט שלא לשמה, דיני גט שעבד, אופן כתיבת שמות המגרש והמתגרשת, והקשרים והפסולים לכתוב את הגט. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל גט שנכתב שלא לשם האיש המגרש ולשם האישה המתגרשת, אינו גט ואי אפשר לגרש בו עד שיהיה הגט כתוב לשם שניהם. זה שהוא צריך להיות כתוב לשם האישה המתגרשת, ביאר הרמב״ם בפרק ראשון שהדבר נלמד ממה שנאמר וכתב לה לשמה. וזה שהוא צריך להיות כתוב לשם האיש המגרש, הוא משום שבתורה כתוב וכתב, דהיינו שהבעל עצמו צריך לכתוב את הגט, אלא שהוא יכול למנות את הסופר כשליח לכתוב את הגט במקומו. אך כמובן שהדבר נחשב כאילו הבעל כתב את הגט, רק כאשר הגט נכתב לשם אותו בעל. כיצד היא הדוגמה לגט שנכתב שלא לשם האיש והאישה, סופר שכתב גט כדי ללמד את תלמידיו כיצד כותבים גט, או כדי להתלמד בעצמו, דיינו להתרגל בכתיבת גיטין, ובא בעל הסופר לבקש ממנו שיכתוב גט בשביל לגרש את אשתו, ומצא ששם האיש שנכתב בגט זה שכתב הסופר ללמד או להתלמד, הוא כשמו של הבעל, ושם האישה מופיע בגט זה הוא כשם אשתו, ושם העיר כשם עירו, הוא נטלו לגט זה מן הסופר וגרש בו את אשתו, אינו גט. ומכיוון שהגט נכתב שלא לשם האיש המגרש והאישה המתגרשת, הוא איננו גט ואין כאן גירושין כלל. הלכה ב', יתר על זה, לא רק באופן המדובר בהלכה הקודמת שהגט נכתב שלא לשם גירושין כלל, אלא ללמוד או להתלמד, אי אפשר לגרש בו, אלא יתרה מזו, אפילו אם אדם כתב גט כדי לגרש בו את אשתו, ונמלח, הוא התחרט והחליט שלא לגרש את אשתו, ומצאו בן עירו אדם שגר בעירו, ואמר לו שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך, ורוצה אני להשתמש בגט שכתבת כדי לגרש בו את אשתי, ונטלו השני ממנו וגרש בו את אשתו, אינו גט, אף על פי שנכתב לשם גירושין, מאחר שלא נכתב לשם איש ואישה אלו שרוצים אתה להתגרש בו. הלכה ג' יתר על זה, לא רק באופן המדובר בהלכה הקודמת שהגט לא נכתב כלל לשם בעל זה אי אפשר לגרש בו, אלא יתרה מזו, אף מי שיש לו שתי נשים ששמותיהן שווין, כגון ששמות שניהן שרה, וכתב גט כדי לגרש בו את הגדולה, דיינו את אחת מהן ולדוגמה את הגדולה שבהן, ונמלח הוא התחרט וגירש בו את הקטנה, את אשתו השנייה הקטנה, שכאמור לשתי נשיו יש את אותו שם, אינו גט ואין היא מגורשת כלל, שכנף על פי שנכתב לשם האיש המגרש, מכל מקום לא נכתב לשם אישה זו שנתגרשה בו, וכאמור הגט צריך להיות כתוב גם לשם האישה. הלכה ד', יתר על כן, לא רק באופן המדובר בהלכה הקודמת שהגט נכתב עבור אחת מנשותיו, אי אפשר לגרש בו את האישה האחרת שהגט לא נכתב כלל לשמה, אלא יתרה מזו, אפילו אם יש לו שתי נשים ששמותיהן שווים, ואמר לסופר הכותב את הגט, כתוב לי גט, ואיזו מהאנשים שארצה אגרש בו, וכתב הסופר על דעת זו, שהבעל יגרש בו את אחת מנשיו, איזו מהן שירצה, וגירש בו הבעל בגט זה את אחת מהן, הרי זה ספק אם יש כאן גירושין, ולפיכך איננה מותרת להינשא לאחר כי חוששים שאינו גט, אך גם אם בעלה ימות היא תהיה פסולה להינשא לכהן, מחשש שאולי הוא כן גט ודינה כגרושה. שבשונה מהמקרים הקודמים שהגט בטל מן התורה והיא בוודאי איננה מגורשת משום שבוודאי הוא לא נכתב לשמה, ובחלק מהם אף לא לשמו, שבמקרה זה היא ספק מגורשת, די ייתכן שכן נחשב הדבר שהגט נכתב לשמה. והדבר תלוי בשאלה האם יש ברירה. דהיינו האם אומרים שכאשר הבעל החליט לגרש בו את אחת מנשותיו, הוברר למפרע שכתיבת הסופר היא לשם אישה זו. וסובר הרמב״ם שאף שהכלל הוא שבדינים דאורייתא אומרים אין ברירה, הרי זהו רק לחומרה. דהיינו שבאם היינו אומרים ברירה זאת הייתה כולה. אך אין הדבר מוחלט שבדיני התורה אין ברירה, אלא זהו ספק, ולפיכך צריכים להחמיר לשני הצדדים. ולכן גם כאן מחמירים כאמור שמצד אחד אסור לה להינשא לאחר, ומצד שני גם אם בעלה מת אסור לה להינשא לכהן. ממשיך הרמב״ם, וכל גט שכתבו שלא לשמה, שלא לשם האיש או שלא לשם האישה, אף על פי שהעביר עליו קולמוס לשמה, שהסופר העביר שוב את הקולמוס, את קנה הכתיבה על גבי האותיות, וכתב עליהן שוב את הגט, ובפעם השנייה הוא עשה זאת לשם האיש ולשם האישה, אינו גט, שהכלל הוא שכתב שנכתב על גבי כתב אחר אינו נחשב לכתב, ויוצא שהכתב היחידי שבגט הוא הכתב הראשון שנכתב שלא לשמה. הלכה, מי שכתב גט כדי לגרש בו את אשתו, ונמלח, שיתחרט ולא גירשה, ונתייחד עם מה ששעה אימה ביחידות אחר שכתבו לה, ואחר כך הוא רוצה שוב לגרשה, לא יגרשנה באותו הגט פעם אחרת כשירצה לגרשה, מטעם שיבר הרמב״ם בסיום ההלכה. ואם עבר וגירשה באותו הגט הישן, הרי זו מגורשת ותינשא בו, דיינו על פי אותו הגט, אף לכתחילה. שערי הגט נכתב לשמה, לשם האיש ולשם האישה, והרי נתן לה אתה את הגט בעידים כהלכתו. ומאחר שהגט נכתב ונמסר כהלכה, יכולה להינשא על פיו. ולמה לא יגרש בו לכתחילה? מבאר הרמב״ם שזו יגזרה מדרבנן, שמה יאמרו גיטה קודם לבנה, דמאחר שהוא התייחד עמה, יש לחשוב שבאה עליה ונתברה ותלד בן, ואותו הבן קשר לגמרי מכיוון שנתברה מבעלה קודם הגירושין, וברבות הימים ישכחו האנשים שהגט נמסר לה לאחר זמן, והסברו שנמסר לה ביום בו נכתב הגט, ויאמרו שבאה עליה לאחר שגירש אותה ובעילתו בעילת זנות, והבן שנולד לו ממנה פגום. דבן שנולד מפנויה בבעילת זנות, אף שאינו ממזר ואינו פסול לחיתון, מכל מקום נחשב לפגום. על החווה, אדם שאמר לסופר שכותב גיטין כתוב גט לפלונית שאינה אשתי, ויהיה הגט עמי, לכשאסענה, לאחר שאסעה אותה לאישה, גרשנה בו, ונכתב הגט, ולאחר מכן אסעה לאישה ואחר כך גרשה בו, אינו גט, מפני שלא הייתה בת גירושין ממנו כשנכתב גט זה, שהרי לא הייתה אשתו עדיין, ונמצא כנכתב שלו לשם גירושין. אבל אם אמר לו האיש לסופר כתוב אותו לארוסתי, אישה שנתקדשה לו ועדיין לא נשא אותה, ולכשאסענה גרשנה בו, הוכנסה, הכניסה לביתו שנשא אותה לאישה, ואחר כך גרשה בו, הרי הגט כשר. דאף שהגט נכתב כדי לגרש בו רק לאחר הנישואין, ובשעה שנכתב היא עוד לא הייתה נשואה, מכל מקום הגט כשר, משום שבשעה שהוא נכתב כבר הייתה אישה ראויה לגירושין, שהרי הרוסה היא אשת איש לכל דבר, ואילו הייתה רוצה להינשא לאחר, הייתה צריכה ממנו גט. כתבו את הגט לאיבימתו, לאשת אחיו שמת ללא בנים והיא זקוקה לו לאיבום, ואחר שאיבמה גרשה בו, הרי זה ספי גירושין, הועיל ואינה אישה גמורה כשכתבו, דהספק הוא שמצד אחד היא עדיין איננה אשתו. והרי זה ככותב גט לאישה בעודה פנויה, שהגט פסול משום שהוא כגט שלא נכתב לשם גירושין, אך מצד שני, היא איננה ממש אישה פנויה שהרי היא זקוקה לו ועומדת להתייבם, משום כך היא אסורה להינשא לאדם אחר, ומשום כך יש להחשיב זאת כגט שכתב לאשתו לשם גירושין, ולפיכך הרי זה ספק גירושין. הלכה זין, מפני תקנת סופר שלא יצטרך להתבטל ממלאכתו כשלא יהיו לו גיטין לכתוב, התירו חכמים לסופר שיכתוב לעצמו תופסי גיטין, שטרי גט שיהיו מוכנים לכל דורש, ויכתוב את רוב נוסח הגט שניתן לכותבו גם שלא לשמה, ויניח ישיר פנוי את המקומות בהם כותבים את הדברים העיקריים הנקראים תורף, שהם המעכבים בגט והם חייבים להיכתב לשמה, והם מקום האיש ומקום האישה, ומקום הזמן ומקום הריאת מותרת לכל אדם, דהיינו שישיר פנוי את המקומות בהם אמורים להיכתב כל הדברים הללו, וזאת כדי שיכתבם לשם האיש המגרש ולשם האישה המתגרשת, וכן יחתמו העדים לשמו ולשמה, שצריך להשאיר גם את מקום חתימת העדים ריק, ולאחר שיכתוב את תורף הגט לשמו ולשמה, יחתמו בו העדים לשמו ולשמה. ומה שצריך להגיע לתקנת סופר כדי להתיר לו לכתוב את התופש שלא לשמה, אף שמעיקר הדין הרי רק התורף צריך להיכתב לשמה, משום שהיה ראוי לאסור לכתוב את התופש שלא לשמה מחשש שיבוא לכתוב גם את התורף שלא לשמה. ויש שיטה בגמרא שסוברת כך, אך הרמב״ם פוסק כהשיטה שלא גזרו כן משום תקנת הסופר. אך הרבה ראשונים חולקים על הרמב״ם וסוברים שאסור לכתוב את התופש שלא לשמה. הלכה אחת, סופר שכתב הגט לשמו ולשמה כהלכתו, וחתמו העדים על הגט שלא לשמה, שלא נתכוונו לחתום לשם האיש והאישה הכתובים בגט, הועילו מסרו לה בפני העדים, הרי זה פסול מדי רבנן, ולמה אינו בטל מהתורה? לפי שאין העדים חותמין על הגט, אלא מפני תיקון העולם. שמדין תורה אין צורך שהעידים יחתמו על הגט כלל, אלא די בכך שהגט יימסר לאישה בפני העידים. ורק חכמים תקנו שהעידים יחתמו על הגט מפני תיקון העולם, שמה ימותו עדי המסירה או ילכו למדינת הים, ולא יהיה מי שיעיד על גירושיה ולא תוכל להינשא. ומכיוון שמהתורה אין צורך כלל בעידי החתימה, הרי כאשר העידים חותמים שלא לשמה, הגט פסול רק מדי רבנן ולא מהתורה. ואם העדים לא חתמו כלל על הגט, הוא אינו פסול אף מדי רבנן, כי למרות שחכמים תקנו שהעדים יחתמו על הגט, לא פסלו גט שלא חתמו בו עדים. אך כאשר חתמו העדים על הגט שלא לשמה, הגט פסול משום שהוא כמזויף מתוכו. ממשיך הרמב״ם, ויש מי שאומר שאם חתמו עליו העדים שלא לשמה, הועיל והוא כמזויף מתוכו, הרי זה גט בטל מן התורה. דאף שאין צורך כלל בחתימת העדים מהתורה, שדי בעדי מסירה, הרי כאשר חתמו עדים שלא לשמה, שיש כאן חתימה שאינה כשרה, הרי זה הופך את הגט למזויף, ולפיכך הוא גט בטל אף מן התורה. וכן, לפי אותה שיטה, אם היה אחד מעידיו פסול לעידות, או שהיה עד אחד בלבד כשר, שרק עד אחד כשר חתם על הגט ולא חתמו בו שני עידים, אף על פי שנמסר בעידים, הרי זה הגט בטל מהתורה, כי מאחר שחתמו בו עידים שלא באופן הראוי, הרי הוא גט מזויף והוא בטל מן התורה. אומר הרמב״ם, ולא יראה לי דבר זה, אלא כמזויף ולא מזויף ודאי. גם כשהעידים חתמו בגט שלא באופן הראוי, אין זה נחשב גט מזויף ממש, אלא הוא כמו גט מזויף, והועיל ונמסר בעידים כשרים, ומהתורה די בעדי מסירה, הרי זה פסול רק מדבריהם ולא מהתורה. דהיינו שמכיוון שמהתורה יש כאן את כל הנצרך לגט, שהגט ללא חתימות העידים כשר לגמרי, שהרי הוא נמסר לה בעידי מסירה, אלא שיש כאן תוספת של עידים שחתמו בו שלא כראוי, הרי תוספת זו אינה מבטלת את הגט מהתורה, ורק חכמים גזרו שגט זה שהוא כמזויף יהיה פסול. ונפקמינה בדבר שצריך להחמיר בה לשני הצדדים, שבאם היא רוצה להינשא לאחר היא צריכה גט נוסף מבעלה, ובאם בעלה מת הרי אסורה לכהן. ובהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על דין גט שעבד. הלכה תת, שליח להולכת הגט המביא גט ממקום למקום, ועבד ממנו הגט בדרך, ומצאו שלאחר זמן מצא גט הזה לגט שעבד ממנו. דהיינו ששמות הבעל והאישה או שר פרטי הגט שנמצא זהים לשמות ולשאר פרטי הגט שעבד, אך אם זהו גט אחר, הוא איננו יכול לגרש בו, משום שלא נכתב לשמן של בעל ואישה אילו. אם עבד ממנו במקום שאין השיירות מצויות, שלא מצויים במקום זה עוברי דרכים, אפילו אם מצאו לאחר זמן מרובה מה שהגט עבד ממנו, הרי זה בחזקת שהגט שעבד ממנו הוא הגט שנמצא. ומכיוון שהפרטים הכתובים בגט זהים, וזהו מקום שלא מצויים בו עוברי דרכים, הרי חזקה היא שהגט שמצא, זהו הגט שעבד ממנו שנכתב לשם אישה זו, ולפיכך תתגרש בו. ואם הגט עבד במקום שהשיירות מצויות, שמצויים שם עוברי דרכים, אם מצאו מיד לאחר שעבד, ועדיין לא שעה שם אדם מן העוברין, דהיינו שאף שעברו שם עוברי דרכים, הרי אף אחד מהם לא יתעכב שם, או אף אם מצאו לאחר זמן, אלא שמצאו בכלי שיניחו בו, וגם יש לו תביעות עין באורכו ורוחבו של גט כשיהיה כרוך, שהוא מזהה שאורכו ורוחבו של הגט כשהוא מגולגל זהים למידותיו של הגט שעבד, הרי הוא בחזקתו, בחזקת כשרותו, שכשפושטים את הגט, לא שייך לזהות בתביעת עין, כי הסופר כותב הרבה גיטים באותה מידה. אבל כשהוא מגולגל, הרי כל אחד מגלגלו באופן אחר, ורק בזה שייך הזיהוי על ידי תביעת עין. הרי בשני המקרים הללו, הרי הוא בחזקתו, דהיינו שאנו מחזיקים שהגט שעבד הוא הגט שנמצא ותתגרש בו. הלכה יהוד, ואם עבד הגט במקום שהשיירות מצויות, והוחזק, ידוע ומפורסם שיש באותו המקום בו עבד הגט איש אחר ששמו כשם שבגט, ושם אשתו כשם האישה שבגט, חוששים שם הגט זה הנמצא של אותו האיש האחר הוא ואינו הגט שעבד. והטעם שחוששים לכך הועיל ועבר אדם שם, שרי השיירות מצויות ואנשים עוברים ושווים שם, ואף על פי שלא שעה שם אדם מאותם עוברים ושווים, מכל מקום, מאחר שהוחזק שם אדם נוסף ששמו ושם אשתו, כשם הבעל והאישה שבגט, חוששים שהגט הנמצא הוא של אותו אדם, וכיוון שחוששים לכך, אם נתגרשה בו הרי זו ספק מגורשת. אבל אם לא עבר אדם שם בין זמן עבידת הגט למציאתו, כגון במקום שאין השיירות מצויות, או אף במקום שהשיירות מצויות, אך ידוע שלא עבר שם אדם בזמן זה, הרי זה הגט בחזקתו, בחזקת כשרותו, אף על פי שהוחזקו שם שניים ששמותיהן ושם נשותיהן שווין, הרי מכיוון שבמקום שבו עבד הגט לא עברו אנשים, חזקה היא שהגט שמצא הוא הגט שעבד שנכתב לשם הבעל ואישה אלו. הלכה י' א', ואם היה לעדים בגט סימן מובהק, שיש לעדים שחתמו על הגט שעבד סימן מובהק, כגון שאמרו נקב יש בו בצדות פלונית, ובגט הנמצא אכן יש נקב בצדות האות, דבר המוכיח שהגט שעבד הוא הגט הנמצא, אך אם אמרו רק שיש בגט נקב ולא אמרו איכן בדיוק נמצא הנקב, אין זה סימן מובהק ואינו מועיל. או שאמרו העדים, מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד שיש בו שמות כשמות אלו, וממילא כשנמצא גט עם שמות אלו שעליו חתומים עדים אלו, אין לחשוש שהגט שייך לאדם אחר ששמו ושם אשתו שווים לשמות שבגט, שרעדי הגט מעידים שלא חתמו מעולם על גט נוסף שיש בו שמות אלו. הרי זה הגט בחזקתו שנכתב לשם איש ואישה אלו ותתגרש בו, ואף על פי שמצאו אחר זמן מרובה ובמקום שהשיירות מצויות והוחזקו שם שניים ששמותיהן שווין, דהיינו שגם בהצטרף כל החסרונות הנזכרים בהלכות הקודמות שמצא את הגט לאחר זמן מרובה, וגם מצויים שם עוברים ושווים שייתכן שהגט נפל מהם, וגם הוחזק שם אדם נוסף ששמו ושם אשתו זהים לשמות שבגט המחזק את האפשרות שזהו גט של אדם אחר, מכל מקום הגט בחזקתו ותתגרש בו, משום שיש לעדים סימן מובהק בגט, או שמעידים שלא חתמו מעולם על גט עם אותם שמות, שעל פי זה ברור שהגט שנמצא הוא הגט שעבד. ועד כאן בדיני הגט שעבד. הלכה י' ב', שניים ששלחו שני גיטין, שני אנשים ששמותיהם ושמות נשותיהם זהים, וכל אחד מהם כתב גט לאשתו, ושלחו את שני הגיטין לנשותיהן על ידי שליח אחד, ונתערבו הגיטין ביד השליח ואינו יודע איזה גט שייך לכל אחד מהם, והרי רק על ידי נתינת הגט שנכתב לשם אותם בעל ואישה יחולו הגירושין, הרי נותנין שניהן לזו ושניהן לזו, השליח נותן את שני הגיטין לכל אחת מהאנשים, בידי מסירה, בפני ידי אם רואים את מסירת הגט, ושתיהן מגורשות, שהרי על ידי זה אנחנו מוודאים שכל אחת מהם קיבלה גם את הגט שלה. ואין אנו אומרים שיש כאן פגם בעדות, מכיוון שהעדים לא ראו נתינה מבוררת לשמה, שהרי בכל אחד מהגיטין שניתן לכל אחת מהם, לא ידעו העדים בוודאות האם האישה קיבלה את הגט שנכתב לשמה. לפיכך, מכיוון שכדי שיחולו הגירושין של שתיהן צריך לתת לכל אחת מהן את שני הגיטין, אם עבד אחד מהן, אחד משני הגיטין, הרי הגט השני בטל, מכיוון שלא ידוע עבור איזו משתי אנשים הוא נכתב, ולפיכך אין לתיתו לאף אחת מהן שמה הוא נכתב שלא לשמה. אך אם נתנו לאחת מהן, היא תהיה ספק מגורשת שמה הוא נכתב לשמה. בהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על אופן כתיבת שמות הבעל והאישה בגט. הלכה י' ג', מי שהיו לו שני שמות, וכן אישה שיש לה שני שמות, כשמגרש אותה, כותב בגט, את שמו ושמה שהן רגילים בו וידועים בו ביותר, את השמות שבהם רוב בני העיר קוראים להם. ואומר, דיינו שכך הוא כותב בגט, איש פלוני וכל שם שיש לו, גירש אישה פלונית וכל שם שיש לה, שאת שמם העיקרי יכתוב בפירוש בגט, ובנוסף לכך יכתוב וכל שם שיש לו, או וכל שם שיש לה, כדי לרמז שיש להם גם עוד שם שאיננו עיקרי. ואם כתב חניכתו, מבאר הרמב״ם בפירוש המשניות שזהו הכינוי של שמו, וחניכתה את הכינוי של שמה של האישה, הרי הגט כשר בדיעבד, וכתב הרייבט שזהו בתנאי שיהיה רגיל באותה חניכה יותר, ויש שכתבו שגם הרמב״ם מסכים לכך. ורשי מפרש שחניכה הכוונה היא לשם לוואי של כל המשפחה, כמו שמות המשפחה הנהוגים כיום. וכתב הבית יוסף ששני הפירושים נכונים למעשה. הלכה י' ד', ואם כתב בגט רק את השם שאינן ידועים בו ביותר, את השמות שאינם מוכרים בהם כל כך, שרק מיעוט מבני העיר קוראים להם בשם זה, וכתב כל שם שיש לו כדי לרמז בכך על השם העיקרי, אך לא כתב את השם העיקרי בפירוש, הרי זה פסול. ואם שינה את שמו של הבעל או את שמה של האישה, וכתבו בצורה שאינה מדויקת, כגון שכתב אברהם במקום אברהם, וכן אם שינה את שם עירו או שם עירה וכתבו בצורה שאינה מדויקת, כגון שכתב תנס במקום תוניס, אף על פי שכתב וכל שם שיש לו וכל שם שיש לה, אינו גט, שהגט בטל מהתורה. ובנוגע לשם עירו ושם עירה, באם הוא לא כתבם כלל, נחלקו הראשונים האם הגט כשר בדיעבד. אך לכל הדעות, אם שינה שם העיר אינו גט. ומסתימה דברי הרמב״ם משמע שכאשר שינה את שמם או את שם עירם, הרי אף אם הגט ניתן לאישה בידי מסירה, הרי הגט בטל. אף שבמקרה כזה יש אומרים שאם לא כתב כלל את השמות, הרי הגט כשר בדיעבד. מכל מקום, אם שינה את השמות, הרי זה גרוע יותר מאם לא כתב כלל, ואז הגט בטל. ועד כאן בעניין השמות ובהלכות הבאות מבאר הרמב״ם מי הם הכשרים ומי הם הפסולים לכתוב את הגט. הלכת את וו, הכל כשרים לכתוב את הגט, כאשר הם נצטוו על ידי הבעל לכתוב את הגט, שבתורה נאמר בנוגע לבעל וכתב לספר קריטות, הוא יכול לכותבו אף על ידי אחרים משום ששלוחו של אדם כמותו. חוץ מחמישה והם, גוי ועבד כנעני, וחרש שאינו שומע ואינו מדבר, ושוטה וקטן, עד שיהיה בן 13 ויביא שתי שערות, שכל אלו פסולים לכתוב את הגט מטעמים שהתבהרו בהלכה הבאה. אפילו האישה המתגרשת עצמה כותבת את הגט שלה, מפני שעיקר כוח הגט נעשה על ידי העדים שחותמים על הגט או רואים את מסירתו ולא על ידי עצם כתיבת הגט, ולפיכך אין להקפיד באם האישה עצמה כותבת את גיטה. ישראל שנשתמד לעבודה זרה, דיינו שאמיר את דתו והוא עובד עבודה זרה, או שהוא מחלל שבת בפרסיה בגלוי, הרי הוא כגוי לכל דבריו ופסול לכתוב גט. ממשיך הרמב״ם בהלכת את זין, ולמה אין כותבין אלו החמישה את הגט? מפני שצריך הכותב לכתוב את הגט לשם האיש המגרש ולשם האישה המתגרשת, והגוי על דעת עצמו הוא כותב, לפי איך שהוא מבין בדעתו שצריך לכתוב, ויש לחוש שגם אם יאמרו לו שיש לכתוב לשמו ולשמה, הוא לא יכוון לכתוב לשמן, משום שאינו מאמין בדיני היהודים שצריך שכתיבת הגט תהיה דווקא לשמה. וחרש, שוטה וקטן אינן בני דת ואינם יודעים לכוון לשמו ולשמה, והעבד כנעני אינו בתורת גיטין בקידושין, שהעבד אינו נושא אישה על ידי קידושין ואינו מגרש על ידי גט, ולפיכך אינו יכול להיות שלוחו של הבעל לכתוב את הגט, משום שהכלל הוא שאדם אינו יכול להיות שליח על דבר שהוא עצמו אינו יכול לעשותו, ולפיכך הוא פסול כגוי לכל דבריו, דיינו לכל ענייני גיטין בקידושין, ואם כתב הגט אחד מחמישה אלו אינו גט, ואף על פי שחתמו בו עדים כשרים ונמסר לה בפני עדים כשרים, הרי כאשר הוא נכתב בפסלות אין כאן בכלל גט. המשיך הרמב״ם בהלכה י"ז, ואם כתב אחד מן החמישה האמורים רק את תופס הגט, שאינו עיקר הגט ואינו מעכב את הגירושין, והניח את מקום התורף, עיקר הגט, שהוא מקום האיש ומקום האישה ומקום הזמן ומקום הרי את מותרת לכל אדם, וכתבם הפיקח הגדול הישראלי לשמה, הרי זה גט כשר בדיעבד, מאחר שעיקר הגט נכתב לשמה ועל ידי מי שראוי לכותבו. אך לכתחילה צריך שיכתוב את כל הגט כולל התופס הראוי לכותבו ושיכתב כולו לשמה. הלכה י"ח, אך מותר להניח, דיינו לאפשר לחרש שוטה וקטן לכתוב את תופס הגט אף לכתחילה, והוא בתנאי שיהיה גדול פיקח עומד על גבן, דיינו לידם בשעת הכתיבה ומלמדם ומזהירם שיכתבו את הגט לשם האיש והאישה. אך זהו רק בנוגע לתופס, שדין לשמה בו הוא רק מדרבנן גזרה משום תורף. אך בנוגע לתורף, שדין הלשמה בו הוא מהתורה, לא יתירו בחרש שוטה וקטן אף שגדול עומד על גבן. אבל הגוי והעבד הכנעני אין כותבין התופס לכתחילה, ואפילו ישראל עומד על גבן ואומר להם לכתוב לשם האיש והאישה, כי יש לחשוש שלא ישמעו בכל הישראל שעומד על גבן ויכתבו את התופס שלא לשמה. שלא יתירו לכתוב תופסי גיטין שלא לשמה אף לכתחילה, אלא מפני תקנת סופר, שלא יתבטל כשלא יהיו אנשים שצריכים גיטין, כמו שביארנו שרמב״ם ביאר בהלכה זין. ומאחר שאין כאן תקנת סופר, שהרי הגוי והעבד כותבים זאת, והם הרי אינם כשרים כלל לכתוב את התורף שהוא עיקר הגט, הרי לא יתירו להם אף לכתוב את תופס הגט, אף כשישראל עומד על גבן, מחשש שיכתבו שלא לשמה. והלבוש כתב טעם נוסף שלא יתירו בהם אף כשישראל עומד על גבן, שזהו משום שאינם בתורת גיטין וקידושין. הלכה יוטט, הכותב גט בשבת או ביום הכיפורים בשגגה, שלא ידע שאסור לכתוב ביום זה, הוא נתנו לה, הרי זו מגורשת בדיעבד, אך לכתחילה לא יגרש בו, שם יבואו ליטות ולגרש אף בגט שנכתב במזיד בשבת, שהוא פסול אף בדיעבד. כתבו וחתמו העדים בו בגט ביום טוב, בזדון, בכוונה, שידעו שאסור לכתוב ולחתום ובכל זאת כתבו וחתמו, ואותם העדים שנתמנו על ידי הבעל לכתוב ולחתום ולתת לה את הגט, נתנו לה את הגט, אינה מגורשת, שהרי העדים פסולים מן התורה, מאחר שעברו עליו מהתורה של כתיבה ביום טוב, שהעובר על איסור תורה שחייבים עליו מלכות פסול העדות, ויוצא שאין כאן לא עדי חתימה, וגם לא עדי מסירה, שהרי הגט גם נמסר בפני אותם שניים שחתמו בו, וקל וחומר אם כתבו וחתמו העדים בשבת וביום הכיפורים, שאיסור הכתיבה בהם חמור מביום טוב, שעונשו קרת ביום הכיפורים וסקילה בשבת. ואם כתבו וחתמו את הגט ביום טוב בזדון, ונמסר לה בפני עדים אחרים שהם קשרים ביום טוב, הרי זה גט פסול מלרבנן, כי מאחר שהגט נמסר לה בפני עדים קשרים, הרי הוא קשר מן התורה, ומכל מקום מלרבנן הגט פסול, כי העדים שחתמו על הגט היו פסולים מאחר שעברו על איסור תורה, וגט שחתמו עליו עדים פסולים, אף שנמסר בפני שני עדים קשרים, פסול מלרבנן משום שהוא כמזויף מתוכו. ומה שהגט קשר מהתורה אף שנכתב על ידי אנשים שעברו על איסור תורה של כתיבה ביום טוב, זהו משום שהעובר על איסור תורה אין הדבר פוסלו לכתיבת הגט, אלא רק אם עבד עבודה זרה או חילל שבת בפרסיה. אך באם באמת הגט נכתב בשבת בפרסיה, הרי אף אם נמסר לה בפני עדים קשרים, הוא בטל מהתורה. וכאן מסתיים הפרק השלישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.